בוקר טוב לכולם. השבוע ביום שלישי היה יום השנה ה-16 לפטירתו של הרב ישראלי זכר צדיק לברכה. הייתה גם אזכרה באותו יום, דיברנו גם שמה, אבל נוכחנו לדעת שאנשים לא בדיוק יודעים מי זה היה הרב ישראלי ולא מכירים את פועלו של הרב ישראלי. לכן באופן יוצא מן הכלל אנחנו נסתה מהסדר הרגיל שלנו ונדבר קצת על הרב ישראלי, כמובן הכל בהקשר לענייני ארץ ישראל. אני קורא לכם את הסמיכה שקיבל הרב ישראלי מהרב חרל"פ. למדנו בצוותא חדא, היו לומדים חברותא הרב ישראלי והרב חרל"פ, ואהבת עולם אהבתיהו, גדול הוא מנת חלקו כאחד הגדולים, ומגלה נהורה בבי מדרשה, ועתידו להיות אחד מגאוני ישראל. באמת, זה התקיים. אם זה מכונן במעלות גדולות, שפתותיו שושנים, אתו עת סופר מהיר, לוקח נפשות חכם. אשרי לאלה אשר ידעו לבחור בו, שמו ילך למרחקים והשם עמו. ובאמת הרב ישראלי נבחר להיות הרב של כפר הרואה, כידוע לכם, 28 שנה הוא היה בכפר הרואה, ואני חושב שהוא התמחה להיות אחד אולי הכי גדול מכל הגדולים בענייני מזוות התלויות בארץ. גם הייתה לו גם גינה בכפר הרואה, והוא בעצמו באופן מעשי למד הלכות כליים ואת כל הדברים האחרים וכל מיני ענייני עורלה. תמיד היו מספרים בישיבה, אנחנו כשלמדנו בכפר הרואה, שהוא היה מחזיק ביד אחת את הצינור ומשקה את הגינה, וביד השנייה תמיד עם הגמרא. ובאמת הוא, איך שלא פגשת אותו תמיד בכל מצב בבית, בישיבה או בשום מקום אחר, תמיד הוא היה איש של גמרא. לא מזמן סיפר לי מישהו שזכה ללמוד איתו סדר קודשים, המזכיר של הישיבה, אפרים רוזנפלד. אני רק רוצה להביא דוגמה על המידות של הרב ישראל. הוא אומר שהוא פעם אחת, הוא היה לומד איתו שעתיים בשבוע, פעמיים בשבוע, שעתיים, גמרא רש"י ותוספות של, ככה עברו על כל סדר קודשים ועוד כמה מסכתות. הוא היה מלווה אותו מהישיבה, הוא אמר, היה הרם בישיבה, במרכז הרב, מהישיבה הביתה, בקריית משה. והיום מדבר איתו בסביב השיעור שהיה באותו יום, היה שואל אותו שאלות. בתוך הדברים הוא אומר, פעם אחת אנחנו הלכנו מהישיבה הביתה, הרב ישראל לא שם לב, הוא נתקל באיזה אבן ונפל ולא קומתו ארצה, קיבל כמה מכות יבשות, והוא הקים אותו והוא קם. הוא אמר, תגיד לי אפרים, אנחנו דיברנו על זה משהו לא רואה בדרך הזאת. זאת אומרת, הוא היה ברור לו שמשהו נפל, זה כנראה שהיה איזה דיבור לא בסדר. אבל מה, הוא לא שם לב עכשיו למכות שלו, אכפת לו מה הייתה, היה גורם היסודי לנפילה הזאת. קודם כל היה אדם מאוד מאוד ענב וצנוע. אני יכול לספר לכם, הוא היה מר שיעור כללי במרכז הרב בימי חמישי. ופעם אחת, קרוב לימי הסליחות, מוצאי שבת, הם מתחילים להגיד סליחות האשכנזים. ביום חמישי הוא אמר שיעור בישיבה, והיו כמה חבר'ה ש... או שלא יכלו להיכנס לשיעור, או שלא רצו להיכנס לשיעור, אז הם עשו מניין למייריב. הרב ישראלי דיבר בישיבה למטה, באולם. עשו איזה מניין די שקט למעלה, במייריב, וזה קצת היה נשמע בתוך השיעור. וזה כמובן דבר שלא יעשה. מוצאי שבת, באנו להגיד סליחות, היה כבר חצות, רב ציוד ישב, אמרנו הרב, נו, הגיע הזמן. פה לא תהיה סליחה, כך הוא אמר. לא הבנתי מה, לא הבנו מה, מה כאן הבעיה. עד שבסוף הוא אמר, עד שכל אלה שהתפללו במניין במעריב, בזמן שהרב ישראלי אמר שיעור, עד שהם לא התייצבו פה, הרגע הזה, יבקשו סליחה מהרב ישראלי, אנחנו לא אומרים סליחות. זה סליחות, לא? וכך היה, עד שכל החבר'ה האלה שהמניין הזה לא התייצב. אז אחר כך, באמת אחר כך אמרנו, אחר כך אפשר להגיד סליחות. באמת, זה היה באמת מאוד, מאוד חוויה לראות את השלושה האלה, את הרב ישראלי, את רב ציודה, את רב אברום, עובדים ביחד בישיבה, בצורה באמת בהרמוניה נפלאה. לפעמים היו מחלוקות, כמו שתמיד יש מחלוקות בין אנשים גדולים, אבל באופן כללי, הטריומווירט הזה, זה היה משהו באמת יוצא דופן. מה שאנחנו נעסוק היום קצת, זה בגישה הכלל ישראלית של הרב ישראלי, ואני אביא פה שלוש דוגמאות לדבריו של הרב ישראלי ביחס לכל מיני דברים בארץ ישראל. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש שני מאמרים גדולים של הרב עובדיה יוסף, ייבדל לחיים ארוכים, שהוא גאון מגאוני ישראל האמיתיים, הגדול, הגדול וגאון. שני מאמרים. מאמר אחד נכתב בסביבות תש"ק, שבו, אני חושב שזה היה בזמן שהרב עובדיה היה רב ראשי לארץ ישראל. במאמר הזה הוא מדבר באריכות רבה על מצוות יישוב ארץ ישראל, שזה מצוות דאורייתא, וכולם מכירים את הרמב"ן במצוות עשה ד', ונימוקים למה הרמב"ם לא מזכיר את המצווה הזאת, כי זו מצווה כללית, וחולק מאוד חזק באותו מאמר על המגילת אסתר, שהמגילת אסתר אמר שהרמב"ם חשש לשלושת השבועות, והרב עובדיה שם דוחה מכל וכל לדברי המגילת אסתר, מתקיף את רבי משה פיינשטיין, שהוא אמר שזה מצווה קיומית, שמי שבא לארץ ישראל מקיים מצווה ולא חייבים לבוא. בקיצור, מאמר מאוד מאוד מבוסס, כמו כדרכו של הרב עובדיה, עם המון מקורות של אחרונים וראשונים וכדומה. אבל 20 שנה אחרי זה הוא כתב מאמר אחר. וזה מה שאני כתבתי לכם פה, בספר תחומין חלק י', יש מאמר שגורם לו מסירת שטחים בארץ ישראל במקום פיקוח נפש. עכשיו הרב עובדיה, אנחנו נטפל במאמר הזה בהזדמנות אחרת, מביא ממש מתעלם ממה שהוא כתב 20 שנה קודם. הוא כותב שהיום אין מצוות יישוב ארץ ישראל, כי יש שלושת השבועות, ואסור למרוד באומות, רבים יוחאי, וגם שטחים שכבשנו, ניתן במסע ומתן לשלום לתת אותם לערבים. אני אומר את זה ממש בקיצור, אבל באמת הדברים שם מאוד בעריכות, כדרכו, וזה נטפל בזה באופן מיוחד. אבל המסקנה הסופית של המאמר הזה, שכתובה שם בתחומין חלק י', שהיום אין מצוות, אנחנו יכולים לעשות מסע ומתן על שטחי ארץ ישראל, בלי שום בעיה. בתנאי, שבאמת זה שלום אמיתי, שהמומחים יגידו שזה שלום אמיתי, ניתן לתת לעשות מסע ומתן עם הערבים. בין השאר, הוא מסתמך, הרב עובדיה, על הגמרא במסכת עירובין. יש לפעמים שגויים מתקיפים מקום מתוך אינטרס כלכלי. הם רוצים לגנוב מכוניות, הם רוצים לגנוב כבשים, הם רוצים כל מיני דברים כאלה. זה נקרא באו מחמת ממון. הם רוצים להרוויח כסף, עושים גנבות. לפעמים הם באים להרוג אנשים, כדרכם של בני ישמעאל, על חרבך תחיה. אז הגמרא שם אומרת ככה, אני קורא מספר 2. בעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו אלא לעסקי נפשות, לא באו לעסקי נפשות, אלא לעסקי תבן וקש, יוצאים עליהם בכלי זינם, ומחללים עליהם את השבת. זאת אומרת ככה, אם העיר, או המקום שמתקיפים אותו, הוא לא סמוך לספר, והאינטרס שלהם הוא אינטרס כלכלי, לגנוב מכוניות וכדומה, אנחנו לא מחללים שבת. מאפשרים להם לגנוב וללכת הביתה. אבל אם זה עיר הסמוכה לספר, ושם הם באים באמת באינטרס כלכלי, זה נכון, אבל מותר בשבת, או חייבים בשבת, לצאת נגדם ולחלל שבת, ולזרוק אותם או להרוג אותם. תכף נראה למה זה. אמר רב יוסף בר מניומי, אני קורא שורה שנייה במספר 2. אמר רב נחמן, ובבל כעיר הסמוכה לכפר דמיה, לספר דמיה, ותרגומה נהר דעה. גם בנהר דעה, גם אפילו לא דווקא בארץ ישראל. אם יש ריכוז יהודי גדול, ובשבת באים הגויים על תבן וקש, גם בנהר דעה אנחנו מחללים שבת ועושים מלחמה נגדם. דרש רבי דוסטאי דמנבירי, מהי דכתי בשמואל א', ויגידו לדוד לאמור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה, קהילה זה שם מקום, והם השוסים את הגרנות. הם באו, הפלישתים, בשביל לגנוב תבואה. תנא קהילה, עיר הסמוכה לספר הייתה, והם לא באו אליי לנזקי תבן וקש, דכתיב, והם מה שעושים את הגרנות. וישאל דוד בהשם לאמור, אלך והכיתי בפלישתים האלה, האם אנחנו, אני אכה אותם, בשבת, אחרי שבת? ויאמר השם אל דוד, לך והכית בפלישתים, והושעת את קהילה. שואלת הגמרא, מה היא קמי בא אלה? אילה, מה, אישרי, היא אסור? הרי בדינו של שמואל הרמדי, אם יש לך בעיה הלכתית, האם מותר לחלל שבת על דבר כזה, לך תשאל את הבית דין של שמואל, מה אתה הולך להורים ותומים? אלא, אם מצלח, היא לא מצלח. הוא נשאל בו, הוא הלך לשאול את שמואל, שמואל אמר, כן, אפשר לעשות מלחמה. אפילו שהם באו על תבן וקש, כי זה הייתה עיר הסמוכה לספר. אבל דוד המלך לא ידע אם הוא יצליח במלחמה הזאת, אז הוא הלך להתעניין בהורים ותומים אם הוא מצליח או לא מצליח. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם במאמר מוסגר, יש פה דיון, יש דיון מאוד מעניין באחרונים, האם מותר לשאול בהורים ותומים בשבת? כי אלו, אתה שואל בהורים ותומים בשבת, אז ההורים ותומים כותבים לך משהו. נכון שזה כתב אלוקי וכדומה, אבל האם מותר או לא? וכאן אנחנו רואים שבהחלט כנראה בתוך, לא יודע, בתוך כדי השבת, או לפני השבת, הוא בירר אצל הורים בדומים, והורים בדומים אמרו לו, אתה תצליח, ואז הוא השיע את קהילה בשבת, וחילל שבת, כדי להסיר, להציל את העיר הסמוכה לספר. רש"י מסביר למה יש הבדל בין עיר הסמוכה לספר לעיר שלא סמוכה לספר. אז רש"י אומר ככה, במספר 4. סמוכה לספר, עיר שמבדלת בין גבול ישראל לגבול האומות, יוצאים עליהם שמה ילכדוה, ומשם תהן נוחה הארץ להיכבש לפניהם. נכון, הם באמת באים הרגע לגנוב מכוניות. אבל הם רואים שאנחנו לא מתנגדים. בא להם גם להתיישב במקום הזה. ואז זה יהיה ממש נקודת אחיזה, והם יתחילו לכבוש עוד ועוד שטחים. אנחנו רואים אבל שיש כאן כנראה גם שיקול נוסף, כי מדובר פה גם על בבל, לא דווקא על ארץ ישראל. אבל זה השיקול המרכזי. השיקול המרכזי זה דין מצוות יישוב ארץ ישראל וישיבת ארץ ישראל, שאם אתה תוותר להם בגלל השבת ותאפשר להם לגנוב ביישוב, ביישוב שהוא בספר, זה יהיה נקודת אחיזה כדי אחר כך לכבוש בתוך מרכז ארץ ישראל. אותו דבר גם בנהרדה. אם אתה תאפשר להם בנהרדה לגנוב, אז אחר כך יש גם, סורה ויש גם עוד מקומות שיהודים יושבים. אבל נמשו ברש"י, והם לא באו, אף על פי שכן מסר דוד עצמו להציל, אישרי יעשו וכו' וכו'. אז כך כתוב בגמרא. כך פוסק גם הרמב״ם, ואני מביא פה את השולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב מספר 5, אקום שצרו על עיירות ישראל. אם באו על עסקי ממון, אין מחללים עליהם את השבת. באו על עסקי נפשות, אפילו סתם, יוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת. ובעיר אז מוכל הספר. אפילו לא באו אלא לעסקי תבן וקש, מחללים עליהם את השבת. אפילו לא באו אלא רוצים לבוא. אם אתה שומע שהם יש התארגנות שלהם לבוא ולגנוב פה דברים, ואנחנו בעיר הסמוכה לספר, אז אתה יוצא עליהם למלחמה אפילו בשבת. אז זה דברים מורים. אז זה שיטת רש"י. שיטת רש"י היא בגלל שזה יכול להוות קרש קפיצה, לכבוש עוד מקומות בארץ ישראל, או אפילו בבבל, במקום שיש ריכוזי יהודים. הרב עובדיה כותב ככה, אני קורא מספר 7. אולם הרעבן פירש, לא כמו רש"י, שהסיבה היא לא כמו שרש"י אומר, שכיוון שיסמוכה לספר, אם יעמדו ישראל על ממונם, יערגום, ולא יראו, כיוון שסומכים על הם, סמוכים הם לגויים אחרים. תכף אני אסביר. וסיים, וכל שכן אנו שיושבים בתוכם, שאין הגויים יראים להרוג, וכן מחללים עליהם את השבת להציל. הוא אומר ככה, הרעבן אומר, כיוון אחר מרש"י. לא בגלל שזה יקרש קפיצה או משהו כזה, אלא עניינית, בעניין הזה. אם הגויים באים, ואנחנו נוותר להם על זה שהם עכשיו באים לגנוב, יכול להיות שמישהו לא ייתן להם לגנוב, יעמוד על דעתו. כמו שכתוב שבאמת אפשר באופן כללי לעמוד על דעתך כשמישהו גונב ממך בשבת. יש בזה מחלוקת. לא נעזוב את זה עכשיו את העניין של שבת בעניין הזה. אבל אם הם באים, ויבוא פתאום יהודי ויעמוד על נפשו. עכשיו השאלה, מה יעשה הערבי הזה שהוא בא לגנוב? אם הוא נמצא רחוק מהגבול, הוא לא יעז להרוג את היהודי. כי הוא יודע שכשהם יהרגו את היהודי הזה, אז היהודים אחר כך ירדפו אחריו ויהרגו אותו. אבל אם זה בעיר הסמוכה לספר, הוא יכול להרוג את היהודי, ומיד יש לו גב של כל הספר, של כל הערבים שמעבר לגבול. אז לכן זה מה שהגמרא מבחינה בין עיר הסמוכה לספר ללא הסמוכה לספר. כי על ידי זה שאני עכשיו אוותר להם, כך אומר הראב"ן, כך מסביר את הגמרא, אם אני אוותר להם פה עכשיו, אז הם גם יגיעו לרצח. כלומר, אם יעמוד מישהו נגדם בזמן הגניבה, הם ירצחו אותו כי הם לא יפחדו, כי על המקום הם יוצאים את הנסיגה וכבר יש שומרים את הגבול וגמרנו את הסיפור. אבל אם זה עיר, אם זה עיר באמצע ארץ ישראל, ושם אין להם אפשרות להתחמק כל כך, אז אנחנו נרדוף אחריהם ונשיג אותם. כך אומר הרבה, כך מצטט אותו הרבה, ואני יודע באמת כך הוא כותב. אני חושב קורא שורה שלישית במספר 7. זה הכל הרב עובדיה. לכאורה לפי זה נראה שבזמננו, שאין להם מקום לנוס, כיוון שבעזרת השם יתברך, יש איתנו מטוסי קרב, שיוכלו להמריא למרחקים גדולים תוך דקות ספורות ולהפציץ את האויבים על בתיהם, אם ינסו לפגוע בתושבי ארץ ישראל, בכל יום שעושים ככה בלבנון, הוא אומר. אז לכן, היום, כך הוא אומר, מה שהשולחן ערוך כתב, שבעיר הסמוכה לספר אנחנו עומדים על שלנו, למה? כי אחרת הם יברחו מעבר לגבול, אם מישהו יעמוד נגדם, יהרגו אותו. אבל היום יש לנו מטוסים. אז המחבלים, זאת אומרת, זה באמת נראה לא כבר דבר מעשי, אם אני אומר את זה בעדינות. מה זאת אומרת, גוי אחד גנב מכונית באיזה מקום, אז אנחנו נעלה את ה-F-16 שהוא ירדוף אחריו, ושם כשהוא נסוג לאיזה מקום, אז הערבי מפחד כבר להרוג את היהודי. כי היום יש לנו אמצעים לרדוף אחרי הערבי. טוב, נניח. ולכן מה המסקנה עכשיו של הדבר הזה? שלפי הראב"ן, אין היום דבר כזה. אם היום בשבת באים לגנוב ביישוב יהודי משהו, ואתה צריך לחלל את השבת כדי לזרוק אותם, אתה לא תחלל שבת. כן, כי זה לא סיכון, אין לך כאן כל כך סיכון בעניין הזה. כי אם הוא בעצמו לא יעיז להרוג את היהודי, ולכן זה לא יכול לגלוש לדיני נפשות. אז זאת אומרת, במילים האלה שעכשיו הוא אומר הרב עובדיה, הוא שלל בעצם את מה שכתוב בשולחן ערוך. זאת אומרת, הוא אומר, השולחן ערוך עוסק במצב כזה, שאין לנו איזה אמצעים לרדוף אחרי הערבים. אבל אם אנחנו יש לנו את האמצעים האלה, אז באמת אנחנו לא מחללים שבת, אם הם באו על תבן וקש. עכשיו ממשיך הלאה, לדבר על רשי. אין לנו פה זמן לכך הרבה יותר מדי להאריך. אבל הוא אומר ככה, רשי הלא משמע ממנו, שהסיבה לדבר הזה זה שהם יכבשו את ארץ ישראל. אבל היום, לפי שיטתו, אין מצוות כיבוש ארץ ישראל. אז באמת אנחנו לא צריכים להתנגד אם הם באו על תבן וקש ואולי יכבשו חתיכה מארץ ישראל. כי אנחנו, אין לנו דין כיבוש ארץ ישראל. זה באמת מזעזע כשאתה חושב על הדבר הזה, אבל כך הוא כותב. תראו מספר 11 אני קורא. לפי זה יש לומר, שלפי מה שכתב הרשב"ש והמגילת אסתר, שאף להרמב"ן אין מצוות כיבוש נוהגת בזמן הזה, שכן דעת הרש"י והרמב"ם, אין לחלק בין עיר הסמוכה לספר לשאר עיירות ישראל, ואין להתיר אלה כשבאים על עסקי נפשות. זאת אומרת, אז בעצם, גם לפי שיטת רש"י, לפי שיטתו במאמר השני שאני אמרתי לכם, כי במאמר הראשון הוא בהחלט שלל את כל ההתנגדויות וכל הזה, ובמאמר שיש מצוות יישוב ארץ ישראל וכיבוש ארץ ישראל, אבל לפי שיטתו הזאת המחודשת, אז באמת, גם לפי שיטת רש"י, אנחנו לא נתנגד. אם יבוא לגנוב מכוניות, אנחנו לא בשבת, אנחנו לא נעשה שום דבר. אבל בשולחן ערוך לא כתוב ככה, אז מה נעשה? עובד היה תמיד מחזיק שמה שמרן אומר זה באמת הדבר העיקרי. אז הוא אומר, גם בשולחן ערוך, השולחן ערוך אומר, מתכוון רק למקומות שבידינו מאז ומעולם. תראו, אני קורא, הוא רומז את זה פה. זאת אומרת, למשל, כל המקומות החדשים שכבשנו במלחמת ששת הימים, אז לפי שיטת הרב עובדיה במשנתו השנייה, אין מצוות כיבוש, לא צריכים להחזיק את השטחים האלה כל כך. אולי כן כדאי בינתיים להחזיק, אבל אפשר לעשות שלום עם הערבים. אבל בשטחים הישנים, שהם כבר היו בידינו מקודם, וזה אומר כאן ברמז קטן, וככה בתוך כדי הדברים, תראו מה שאומר, אני קורא מספר 14. גם אם נאמר שזהו מטעם פיקוח נפש, בשטות דברי הגמרא והפוסקים, מכל מקום בשטחים של יהודה ושומרון ועזה, אשר נרבשו על ידי צהל מידי הערבים, והם תובעים אותם בחזרה, הערבים רוצים את השטחים, אם הם יאמרו שרוצים לכרות ברית שלום איתנו, אם נחזיר להם שטחים אלו, אם לאו, אם לאו חס ושלום קיימת מלחמת סכנה, סכנת מלחמה מיידית, ומומחים צבאיים ומדיניים יקבעו שאין סכנה כלל בהחזרת השטחים, בוודאי שאין זה דומה לעיר הסמוכה לספר, שבידינו מימי עולם. יש שטחים שבידינו מימי עולם, ויש שטחים שבידינו מלחמת ששת הימים. אז בוודאי שהשולחן ערוך, גם אם נאמר שהשולחן ערוך מתכוון, שבאמת גם היום אפשר לעשות מלחמות אם באו לגנוב, זה רק בשטחים הישנים. אבל בשטחים החדשים, שזה כבשנו אותם, אין על זה מצוות כיבוש, אז זה באמת לא, זה אסור, לא צריכים להתנגד. זה בסדר. זה באמת דבר מזעזע. ולכן כותב הרב ישראלי ככה. תראו באיזה הדינות הוא כותב. הוא ישב עם הרב ישראלי, ישב עם הרב עובדיה הרבה שנים בבית הדין הרבני הגדול, ובאופן אישי בידידות רבה. אז הוא כותב בהדינותו מספר 16 ככה. זה מאמר שנכתב אחרי המאמר של הרב ישראלי, של הרב עובדיה, צמוד אליו מאמר של הרב ישראלי, ואני צילמתי פה מתוך המאמר של הרב ישראלי. משימה לא נעימה נטלתי על עצמי, לצאת בוויכוח עם ידידי עוז משכבר הימים, הגאון רבי עובדיה יוסף שליטה, ראשון לציון וראש חכמי התורה, באשר להחזתו באוזני שליט מצרים, שחזר עליה בביסוס הלכתי בכנס לתורה שבעל פה, שמסד הרב קוק, בחודש מנחם אב, זה כמובן הפעם השנייה שהוא כתב את המאמר, הוא בא לידי פרסום רב, הוא בא לידי פרסום רב בתקשורת, כלפי פנים וכלפי חוץ, שבגלל פיקוח נפש יש למסור לידי בני הנחר היושבים בארץ חבלים שלמים מארץ ישראל, יהודה, שמרון ועזה, שהיו תחת שלטון הירדנים, נכבשו על ידי צה"ל וכו' וכו'. הוא אומר, אתה נכון, הרב עובדיה מציב תנאים, שהמומחים יגידו שזה לא סכנה והכל בסדר, אבל זה כבר מתפרסם בתקשורת, וכולם מבינים שאפשר לתת שטחים בלי שום בעיה. אני קורא את המקום המודגש, 16 א'. אם ישמעו לפסקו, שאכן מוכנים לנו להחזיר את השטחים הכבושים, מה שמרפא את הידיים עוד בטרם נתבשלו התנאים לפגישות מסע ומתן. וכן יש להם חיזוק ידי השמאלנים, אשר כל מגמתם לראות מדינה צרה במדינת ישראל בתוך שטחה של ארץ ישראל, כדי לטשטש את ייחודו של עם ישראל וייחודה של ארץ ישראל, ובמיוחד אינם צרה בהתנחלויות אשר צצו מאז מלחמת ששת הימים באותם שטחים, והקימו יישובים למופת, ובלי שנגעו כי הוא זה ביישובי עם נחר, וכל מסוס ליבם להקרם ממקומם. ואז הוא מדבר על הסוגיה הזאת שהתחלנו לדבר בה, והוא באמת שולל בהחלט את מה שהרב עובדיה מבין, אומר פה פשט רשקול, ודאי שהוא מתחת לבני השטח, המחלוקת ביניהם, האם יש היום מצוות כיבוש או לא. הרב עובדיה כותב שאין מצוות כיבוש, ולכן ניתן לעשות את זה מסע ומתן, אם המומחים יגידו שהכל בסדר. הרב ישראל אומר, לא נכון, יש מצוות כיבוש. ומה זה משנה, וזה באמת הוא באמת עומד חזק, כי הרב עובדיה דרך אגב חילק בין שני סוגי יישובים, ואז הוא כותב, מה פתאום נחלק בין סוגי אישורים כאלה, ותראו מספר 20. הלכה זו קבועה ופסוקה, ולא תנתה בשאלת מומחים למיניהם להערכת המצב, כי חז"ל מסרו לנו את הערכותיהם, הם שתוך רוחם, מאוויהם של הגויים, לכבוש ולהרוג. וכן נפסקה גם הלכה לדורות ברמב"ם בשולחן ערוך. זאת אומרת, בהחלט, יש לפעמים שיש שיקולי דעת שאני הולך לשאול מומחים. אבל אם חז"ל העריכו בסוגיה הזאת, הם אמרו הערכה שלהם, על פי רוח הקודש של חז"ל, שהמטרה של הגויים, בהתחלה באמת לבוא על תבן וקש, אבל אחר כך חס ושלום זה יכול לגלוש גם לנפשות, וגם בוודאי לכבוש את ארץ ישראל, אז כבר חז"ל העריכו את הדבר הזה, וחז"ל התירו לחלל שבת, שזה קודש הקודשים, בגלל הדבר הזה, בגלל שהם באו על תבן וקש. ואחר כך הוא גם, באריכות רבה, רב ישראלי, תסתפקו את הדף, הוא גם מדבר על זה גם אחר כך בהמשך. והוא אומר, לתוך הדברים, ודאי, אני קורא 22. צו זה בעצם ציטוט טענותיהם שהדיון נעשה בהחזרת שטחים שכביכול גזלנו אותם מהם, אנו הופכים להיות מודים במקצת, כי אכן מדובר על ההחזרה, כלומר שאנחנו לקחנו את ארצם. הרי כל יסוד השקפתנו בקשרנו אל ארץ זוהי שארץ ישראל ירושה היא לנו מאבותינו, והם שיושבים על אדמת אדמה לא להם, שכן קיים בלם שקרקע אינה נגזלת ואינה נקנית בירוש, אז הם יושבים, הערבים יושבים, הקרקע לא שלהם, בפרט שמעולם לא נתייאשנו ואף לא נשתקע שם בעלותינו בארץ זאת. אז בוודאי שזה ארץ ישראל. וחז"ל אמרו לנו את כל השיקולים, וגם בשבת יוצאים עליהם למלחמה. בתוך הדברים גם הוא אומר, שמה ששם הסבירו, שהגויים, אולי אני אקרא את זה אפילו בפנים, נקרא מספר 28, 29, העזרה שהם סומכים עליה, שהגויים סומכים עליה כשמתקיפים איזה יישוב יהודי בשטחים, אינה כלל מצד שיש להם מקום לנוס. אתה נימקת שמה שהם סומכים לבוא היום, כך אמר העובדיה, ולא לפחד מזה שיתפסו אותם, זה בגלל שיש להם מקום לנוס. זה לא נכון. אלא מפני, רב ישראל כאן ניבא ולא ידע מה ניבא, הוא אומר, לא, הערבים יודעים שאנחנו לא ניכנס לכל מיני שטחים בגלל איזה גניבה או משהו כזה. וזה לא אומר שם יש הרתעה, הם יודעים שאנחנו לא נרדוף אחריהם בשום דבר, ולכן הם גם גונבים. וזה בדיוק המצב שלנו היום. לא מזמן מישהו סיפר לי, זה נהג מונית אחד, שהוא חנה בפסגת זאב כדי להתפלל מנחה. אחרי רבע שעה הוא חוזר, המונית שלו לא נמצאת. ואתם יודעים ש... אתם מכירים את הדרך פה, לא, פסגת זאב זה סמוך לחיזמה. אז הנהג אמר לי שהוא צלצל ישר למשטרה, ואמר למשטרה שגנבו לו את המכונית. אז המשטרה אמרה, תמתי. אמרה, כן, אנחנו רואים את המכונית בחיזמה. טוב, אז תלכו נביא, תקחו את המכונית. אמרה, אנחנו לחיזמה לא נכנסים. לא נכנסים לחיזמה. מסוכן להיכנס לחיזמה. המשטרה לא נכנסת לחיזמה. אז מה כן? אנחנו נחכה שהם יצאו עם המכונית, יצאו עם חיזמה, אנחנו נתפוס אותם. מן הון להון, מכל זה, פרקו את כל המכונית, נגברה המכונית. זה בדיוק מה שהרב ישראל פה כותב. כיוון שהם יודעים מזה שאנחנו חלשים ברדיפה אחרי כל מיני מכוניות ודברים כאלה, לכן הם באופן חופשי עושים את הדבר הזה. ולכן הם באופן חופשי נכנסים וגונבים, ועושים מה שהם רוצים. ובאמת אחר כך הדבר הזה יכול לגלוש חס ושלום לנפשות. יש דברים כאלה, אני לא רוצה פה להאריך, יש פה בשבילו איזה אירוע כזה. נעזוב את זה עכשיו בצד. בכל אופן, בסופו של דבר, אז הרב ישראלי כמובן אומר שבשום אופן שבעולם, גם כאשר הם באים גם על עסקי תם וקש ובנק, במיוחד גם בשטחים שלנו החדשים ששחררנו אותם, שהם שלנו, מאז ומעולם, מאז אברהם אבינו, אנחנו מחללים שבת כדי למנוע את הדבר הזה, או כדי לתפוס את מי שעושה את הדבר הזה. אחרת, באמת, בסופו של דבר, הדבר הזה נהיה פרוץ, ואנשים נכנסים ויוצאים, לא מזמן, טוב, זה אני יכול כן לומר, לפני כמה זמן, בשילו איזה בית היה ריק, התברר שהיו שם אנשים גויים, באו לגנוב, ישבו בתוך הבית, אכלו את כל מה שיש במקרר, יצאו החוצה, לא מצאו את הנשק, חזרו אחר כך בחזרה לשם, ומצאו את הנשק, ולקחו את הנשק של בעל הבית הזה. בקיצור, יש בהחלט, לפי הרב ישראלי פה, עם כל הכבוד שהוא רוחש באמת לרב עובדיה ובצדק, אבל כשהוא מגיע הדבר הזה לענייני הלכה, אז הוא לא מהסס וכותב באמת דברים חריפים שאפילו התחיל גם להתראות. זה נושא אחד. בהזדמנות אחרת, דיברנו על זה פה כשדיברנו על רמת הגולן, היה דיון עם סוריה על רמת הגולן. והרב גורן, זכר צדיק לברכה, כתב ככה. קודם כל, הוא גם פרסם את זה גם ברדיו וגם דיבר על זה, כתב על זה במאמרים, במאמר בצופה. הוא אמר שני דברים. דבר ראשון, שצריך לספח את יהודה ושומרון. זה לא בסדר שממשלת ישראל לא מספחת את השטח הזה ולא מכילה את החוק הישראלי על המקום הזה. זה כתוב פה ב-32. אבל כשעובר לרמת הגולן, אז הוא כותב, רמת הגולן, 33, עכשיו אני עובר לרב גורן. רמת הגולן כמו עבר הירדן איננה כלולה בארץ זבת חלב ודבש של תורה, כמו ששנינו במסכת ביקורים, רבי יוסי הגלילי אומר, אין מביאים ביקורים מעבר הירדן שאינה ארץ זבת חלב ודבש. נכון? כך כתוב בגמרא, זה כתוב, נכון? ומה זה אומר שזה לא ארץ זבת חלב ודבש? אבל הלו אתם יודעים, שהגמרא אומרת במסכת מגילה, שזבת חלב ודבש של ארץ ישראל זה בסך הכל בסביבות גנוסר. רוב ארץ ישראל היא לא זבת חלב ודבש. גם ארץ ישראל המערבית. אז גם בחלק המזרחי לא זבת חלב ודבש. אז מה זה אומר? זה אומר שלא מביאים ביקורים רק ממקום שהוא זבת חלב ודבש. לפי שיטת רבי יוסי הגלילי, לא כולם פוסקים כמוהו, לא חשוב. אבל זה מה שהוא אומר, כיוון שהיא לא ארץ זבת חלב ודבש. ואחר כך הוא ממשיך הלאה, הוא מקצין את הדבר הזה, הרב גורן. רמת הגולן כמו עבר הירדן איננה נחלת השם, והיא מוגדרת כארץ טמאה. תכוון פה לפסוקים שישנם שם בתנ"ך, ושם כתוב שעם ישראל שנתנחל בעבר הירדן המזרחי בנה מזבח למגדול למראה, ואז פנחס בא בראש צבא כדי לברר מה כאן העניינים, מה פתאום הם בנו מזבח שם, כי חשבו שהם רוצים להתנתק מהמשכן שילה ולהקים להם בית מקדש חדש. כמעט שהייתה מלחמת אחים, ואז אנשי עבר הירדן המזרחי נימקו את מה שהם בנו את המזבח, כדי שהילדים שלהם יהיה להם דוגמה, שילה היא רחוקה עד שמגיעים לשילה עם ילדים, שהם יראו שיש דבר כזה בעבר הירדן המערבי, שזה המשכן האמיתי, הם לא מקריבים קורבנות חס וחלילה למזבח הזה, זה רק דגם של לחנך את הילדים שיש דבר כזה בעבר הירדן המערבית, ושזה המקום הכי קדוש. אבל בתוך הדברים כתוב, שפנחס אומר להם, מה אתם בנים פה מזבח? אם טמאה ארץ אחוזתכם, תבואו את הירדן ותקבלו חלק נחלה בעבר הירדן המערבי. רוב המפרשים אומרים הכוונה, מה זה טמאה ארץ אחוזתכם? מארץ אחוזתכם הכוונה היא שהיא טמאה בעיניכם. לכן אתם הולכים פתאום ורוצים לבנות לכם פה איזה משכן או מקדש. וגם מי שלא אומר טמאה בעיניכם, אז הוא מסביר, כשתסתכלו בפרשני התנ"ך שם. מי שגם לא אומר טמאה ארץ אחוזתכם, זאת אומרת אם אתם חושבים שארץ ישראל המערבית היא יותר קדושה מהמזרחית, אז תעברו אל עבר הירדן המערבית. טמאה הכוונה היא שזה בדרגת קדושה פחותה יותר. שחס ושלום אישה היא נידה כמה ימים בכל חודש, אז היא לא מעם ישראל. זה מושג, כך כותב גם אחר כך תכף, תראו את הרב ישראלי. זה מושג כזה שבא להגיד לכם, טמאה, זה הכוונה שיש דרגות קדושה בארץ ישראל. יש ירושלים שקודש קודש קודשים, ובתוכה בית המקדש, ואחר כך יש חברון, ויש צפת, ויש טבריה, ויש תל אביב. יש דרגות קדושה שונות. אני ממשיך הלאה. בדברי הרב גורן, 35. רמת הגולן כבשנו אותה במלחמת ששת הימים בצדק מסוריה, כאשר סוריה התקיפה אותנו. אבל אין עובדה זו משנה את מעמדה ההלכתי ואינה קובעת אותה כדין ארץ ישראל הנבחרת. סוריה היא כעת המדינה היחידה המהווה סכנה חמורה למדינת ישראל, ברגע שהיא תחתום על הסכם שלום עם ישראל, ובתנאי שתוותר מראש על זכויות הפלסטינים למדינה עצמאית, כמו שהתנתי מפורש מספר פעמים בשידור הנעל, כך אומר הרב גורן, לא תעמוד מדינת ישראל בפני סכנת ביטחונית רצינית ממדינות האזור, באשר סוריה הייתה והיא גם היום מדינה קיצונית ביותר, המסיתה כל מדינות ערב נגדנו, יש לה גבול משותף ארוך, ויש בידה אמצעי השמדה רבים מסוכנים לא פחות מאשר היה לעיראק לפני מלחמת המפרץ, לכן הוא מתיר לרבין לחתום הסכם שלום עם סוריה, אבל שזה יהיה הסכם שלום אמיתי, ואז אנחנו ניפטר מכל ה... אבל היה תנאי שהוא יספח יהודה ושומרון. ברגע שהרב ישראלי קרא את המאמר הזה, והוא לא היחידי, כל שרשרת הרבנים, שחלקם הזכרתי פה למטה, מספר 45 למטה מצד שמאל, הרב נריה, הרב אברום, הרב סולובייצ'יק באמריקה, והרב בוצ'קו, יש רוב רובם של הרבנים חלקו לחלוטין על כל הקביעה של הרב גורן, שניתן על הערעור שלו על עבר הירדן במידה רבה, ועל עצם העובדה הזאת שהולך ולעשות... מאפשר את הדבר הזה. והרב ישראלי לא כדרכו, תמיד היה ככה איש מאוד מאוד מתום וענב, הייתה גם מחלוקת קטעת בין הרמים בישיבה למרכז הרב, האם ללכת להפגנות נגד האפשרות לעשות מסע ומתן עם סוריה ולעשות הפגנות קשות נגד הממשלה או לא. והרב ישראלי כתב, כשהוא שמע שיש איזה ויכוחים כאלה, דיבורים כאלה, אז הוא כתב קרוז. אף פעם אני לא ראיתי קרוז שלו, חוץ מהקרוז הזה. 37. כתב הרב ישראלי כזה, זה היה פשוט הבלנק של מרכז הרב, המתמנה של הרב. הדברים, אני קורא את הקרוז הזה קצת, הדברים והאמת המתפרסמים על ידי המעוררים לצאת להפגנת המונים, לעודד העמדה. שאין לזוז מהגולן, אינם זקוקים לחיזוק. כך לימדו לרבותינו, תחילת נפילה ניסה, אתה מתחיל לסגת קצת, אז גמרת. חבל ארץ זה, שהוא נחלת אבותינו, מה הרב כהן אומר לו נחלת אבותינו? ימי קדם. וחזר ונקנה בדם וזעת בנינו ובנותינו. זועק שלא ימסר לנחלת זרים. החבל עצמו צועק, ארץ ישראל צועקת לא לתת אותה לנחלת זרים. כל מי שבידו לעשות למען הגדיד רושם המחאה ולהרתיע את ידי רכי הלבב ומוכנים להפקיר חלק ארץ ישראל למען שלום מדומה, יעשה זאת ברצון, התלהבות, אמונה, והשם יתברך יהיה בעזרנו וכו' וכו'. זה הרב ישראל. אני כבר בעבר הבאתי את ההקלטה הזאת, אני אביא לכם עוד פעם את ההקלטה. עכשיו שקיבלנו מושג מי זה הרב ישראלי, אז בואו נשמע את הדברים שלו בתגובה למאמר של הרב גורי. מקווה שזה יישמע.
ארץ ישראל אמורה פה מקום, עם הרצון
עכשיו יהיה רב אברום. עכשיו תשמעו מה שהרב גורן אמר בסוף ימיו. זה לערוץ 7 בעבר. ויש כאן עוד איזו נקודה אחת נוספת של השקפת הרב ישראלי בעניין של סירוב פקודה. תסתכלו בצד ימין למטה, מספר 46. דרך אגב, תוכן ההקלטה הזאת נמצא פה ממספר 38 עד 44, זה דברי הרב ישראלי שאולי הם לא כל כך היו ברורים בהקלטה הזאת. 46. בתשובה לשאלתך על דעת תורה, בעניין השתתפותך במסגרת שירות מילואים, לעזור בפינוי אדמות ומבנים ביש"ע ובגולן, הננו להודיע דעתנו, כיוון שנפסק על ידי רוב הרבנים בארץ שיש איסור לפנות שטחים בארץ ישראל ולמוסרן לגויים, לפי מה שכתב הרמב"ן, וכן פסקו באחרונה בכנס רבנים שנוכחו בו יותר מ-1,000 רבנים וראשי ישיבות, וכן פסקו גם ברבנות הראשית הקודמת וגם במועצה הקודמת לה, הרי ככל איסור תורה אסור ליהודי לקחת חלק בכל מעשה של סיוע לפינוי, לפי שנפסק ברמב"ם שאם המלך מצווה לעבור על דברי תורה אין שומעים לו. הרב אברהם שפירא, הרב שאול ישראלי, הרב משה צבי נחמן. נעמוד פה.